אומר הרב שבת הקדושה העליונה היא הבאת החיים השלמים בכל מילואם. דיברנו כבר כמה פעמים על זה שכשאנחנו מדברים על קדושה, אנחנו מדברים על הופעת רצון השם במציאות. כשאנחנו נפגשים עם האלוקות בתוך המציאות, אז מופיעה קדושה. הופעת הקודש בתוך המציאות. ואז החיים הם שלמים. אז החיים הם מלאים. ככל שרצון השם יופיע יותר בתוך המציאות שלנו, כך החיים שלנו יותר עוצמתיים. זה לא רק שאני מרגיש טוב, אלא שהכוחות והכישרונות והיכולות שלנו הם במיטבם. עוצמת החיים יכולה לחולל באדם תופעות מדהימות, בין של כוחות פיזיים, בין של כוחות נפשיים, מחשבתיים. כשאדם עייף או עצוב, אז הוא פחות חי. ככל שאדם עצוב יותר, הוא חי פחות. עד דרגה של דיכאון, שעד אדם הוא ממש חי על אש קטנה מאוד של חיות. כמות החיים שמחיה אותו היא זעומה. הוא חצי מת כמעט. אדם בדיכאון. חצי מת.
כדי כך שאני רוצה להפסיק אותו, שאני רוצה להפסיק את האש הזאת,
תלוי. אז א' צריך להשתדל לישון מספיק. כי מי שלא ישן מספיק והוא עייף, אז הוא חי פחות. עניין טכני. מי שכל החיים שלו מתנהלים מתוך עייפות, הוא חי פחות. הכוחות שלו פחות באים לידי ביטוי. הכישרונות שלו, היכולות שלו, היכולת שלו ללמוד, הוא יושב ולומד ונרדם כל הזמן. וגם כשהוא ער, אז הוא לא מצליח לחשוב, כי הוא עייף. אז כשהוא נוהג, הוא עלול לעשות תאונות דרכים, כי הוא נרדם. ממש להרוג אנשים אחרים גם. בקיצור, צריך לישון מספיק. אבל מה זה לישון מספיק? זה לישון כך שתוכל להיות ער במהלך היום. כמו שאמרנו, אדם חי, זה אומר שכל כוחות החיוניות שלו נמצאים במיטבם. היכולת שלו לגלות את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, את יכולת החשיבה שלו, הרצונות שלו, הכל נמצא במיטבו. וכשהוא פחות חי, הוא פחות מופיע. אין לו כוח לזוז, אין לו כוח לעשות דברים, אין לו כוח לחשוב על דברים, אין לו כוח להרגיש דברים. לא חי. הביטוי היותר משמעותי זה שכשאדם חי, הוא שמח. זה אחד הביטוי. יש שמחה. יש איזו עוצמת חיים שמופיעה בכלים שלנו, בגוף, בנפש, ברוח, הנשמה מופיעה. ולכן אנחנו חייבים לעשות עבודה יומיומית כדי לא להיות עצובים. או להפך, כדי להיות שמחים. כן, הם עומדים להתפלל לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך קלות ראש. אי אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא באמת אם אנחנו עצובים. זה לא עובד. אפשר למלמל את מה שכתוב בסידור, כן? אפשר לדקלם בעל פה או לקרוא מן הכתב את מה שכתוב כאן. אבל אתה לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כשאתה עצוב. יש מסך שמפריד בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן חשוב מאוד שאדם יעבוד על מידת העצבות וישתדל לבטל אותה. אחד הדברים שמתאים אותנו זה שאנחנו חושבים שיש מקום לעצבות בחיים. וכתוצאה מזה, כשאדם עצוב, אז הוא אומר, אותו רגיוני שאני עצוב, לא? פשוט, לא? לא, לא פשוט בכלל, אל תהיה עצוב. נו טוב, אבל קרה ככה. אל תהיה עצוב. מה, לא להיות עצוב? זה כאילו יש לו נקיפות מצפון על זה שהוא לא עצוב, אבל זה שקרה משהו. גירשו את היהודים מגוש קטיף. מה, אני לא אהיה עצוב? לא, לא תהיה עצוב. איך שער, אני לא אהיה עצוב. לא אכפת לך מה שקורה לעם ישראל? מה הקשר? אכפת לך מה שקורה לעם ישראל, ואל תהיה עצוב. זה כאילו נדמה לנו שאכפתיות הולכת עם עצבות. ואז אנחנו מוצאים, אנחנו, היצר הרע מוצא מלא סיבות במהלך היום, לצייר אותנו, להגיד לנו, תהיו עצובים. כן, אומר לנו, תהיו עצובים. מצווה להיות עצוב, חשוב מאוד להיות עצוב, עד רבה. אם אתה עצוב, זאת אומרת, אתה תלמיד חכם רציני, אתה צדיק גדול, תהיה בדיכאון, ממש נפלא, ממש לא. אז אסור להיות עצוב. אנחנו, הרב אומר שאדם אסור לו לעשות את העצבות כקניין. זה מידה שאסור לקנות אותה בשום צורה. לא להיות עצובים. כל עיצבון, אומר הרב, באורות התשובה בפרק י"ד בסעיף ז', כל עיצבון בא מפני החטא. זה אומר, כשאדם חי לא נכון, הוא יוצר מחיצה בינו לבין ריבונו של עולם, ואז הוא קצת יותר עצוב. כמה שהאדם יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא, כך הוא יותר עצוב. אם ניקח את זה לתוך האדם פנימה, כמה שאדם מגלה את הרצון האמיתי שלו פחות, כך הוא יותר עצוב. כי הרצון האמיתי של כולנו זה לעשות רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, וזה הרצון האמיתי שלנו. לעשות רצוננו כרצונו. הבעיה היא שאדם הרבה פעמים במהלך החיים רוצה כל מיני דברים שהם לא הרצון האמיתי שלו, ואז הוא מתרחק מהרצון האמיתי שלו. ואז הוא מרגיש חסר חיות, כי הוא מתרחק מרצון השם. לכן החטא גורם לנו להיות עצובים. כי חטא זה בטוח לא הרצון האמיתי שלנו. כשאדם חוטא, הוא מחטיא את המטרה, הוא מחטיא את כן, הרצון האמיתי שלו, זה המטרה. והוא מחטיא אותה, שכה. הוא חי לא נכון. פעמים רבות אדם עושה דברים כי מתחשק לו. מתחשק זה יכול להיות הרצון האמיתי ויכול להיות לא. למשל, מתחשק לי ללכת לישון כי אני ממש מת מהעייפות. זה הרצון האמיתי שלך. כי הרצון האמיתי שלך זה להיות בריא. זה שמשיג, אתה תהיה חולה. לישון. אבל לפעמים אדם כבר לא עייף. כבר הוא קם בבוקר, מודה אני, שם מזורחת, לא יודע, הוא שקם לבטיק, אם לא משנה. בקיצור, ישן מספיק. אני לא מתחת השמיכה, עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, לא יודע. זה כבר לא הרצון האמיתי. עד רבה, אם הוא יישאר במיטה, זה לא הרצון האמיתי. ואז הוא יהיה מתוסכל ועצוב מזה שהוא נשאר עוד שעתיים במיטה. על דרך זו כל החיים שלנו מלאים ברצונות שהם או הרצון האמיתי שלנו או לא. וכל פעם שהרצון הלא אמיתי שלנו מופיע, אנחנו נהיה קצת עצובים. ומוצא האדם את עצמו בסופו של דבר מדוכדך. עצוב קצת. והוא לא יודע, לא קרה כלום. קרו הרבה דברים. כנראה במהלך היום היו כל מיני החלטות שאדם קיבל שלא נבוא מהרצון האמיתי שלו. הוא דיבר משהו לא היה צריך להגיד על חבר. הוא אכל משהו לא בריא כי פתאום בא לו. הוא שתה קולה למרות שיודע זה לא כדאי, לא בריא. זה בטח לא הרצון. אף אחד פה אין לו רצון אמיתי לשתות קוקה קולה. זאת כל מי ששתה קוקה קולה, בטוח שזה פוגע ברצון האמיתי שלו. אז יכול להיות שאדם אומר, טוב, הרצון האמיתי שלי עכשיו לשתות קוקה קולה, כי אני פשוט מתמוטט מהעייפות ואני חייב לנהוג עוד 100 קילומטר. הדבר הכי שיציל אותי זה חצי כוס קוקה קולה, הצלת חיים. אז הרצון האמיתי שלו להישאר בחיים ולא להרוג אף אחד אחר, זה שתי קולה, בסדר. לא, לגמרי הרצון האמיתי, כי זה לא בריא. אז זה קצת יעשה אותו בתחודת בצורה. וכשאנחנו עושים דברים שהם נוגדים את הרצון האמיתי שלנו, אנחנו בעצם עושים דברים שהם נגד רצון השם. ואז אנחנו עצובים. ולהפך, כשאדם עושה תשובה, כשאדם חוזר ומתקן את הקלקולת החיסרון, אז מיד מופיעה שמחה. כי התשובה היא בעצם מפגש עם התוכנית האידיאלית של עצמנו, של העולם, עם הנשמה שלנו, עם רצון השם שלנו. ולכן התשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. אז דבר ראשון, צריך לדעת שעיצבון קשור לכם. אנחנו לא צריכים להתלהב יותר מדי מלהיות עצובים. יש מצב שאנשים יש להם רצונות גדולים. מה זה רצונות גדולים? ממש לא, ממש לא. גם התניא, גם קדושת לוי עושים הפרדה גמורה. מכיר את זה.
אדם
עצוב,
כי הוא לא
שואל
אותו בשם, כי הוא לא עושה את הרצון שלו.
זה אותו דבר.
אבל מה גורם לעצמות הזה? זה שהוא עושה את הרצון שלו והוא מחטיא את הרצון שלו?
באמת, שורש העצבות זה הניתוק מהקדוש ברוך הוא. איך מנתקים את עצמנו מהקדוש ברוך הוא? שאנחנו לא מגלים את רצון השם שעובר דרך רצוננו. עכשיו, כשאדם בחיים עושה דברים שהם נגד הרצון האמיתי שלו, לא הרצון המזויף, אז בסופו של דבר זה יגרום לו להיות.
בגלל
שהוא נותק מרצון
השם, לא בגלל שהוא
נחרף את עצמו. לא, עוד מעט נראה שזה עוד דבר. הגאווה יש לה תפקיד חשוב בעצמות. אבל עכשיו דיברנו על סיבה אחת לה. ניתוק מרצון השם.
עכשיו שבשבת למשל, כבן אדם שזה מה שבעצם מה שגורם לה להתענג, אין זה בחשבון הרצון שלי, כלומר, כאילו רצונו של הקדוש ברוך הוא?
אם אדם עושה דבר שהוא לא בריא לו, אז הוא קצת עצום.
וזה גורם לו להתענג, יותר קשה לו להתענג בשבת.
עדיין זה גורם לו להיות קצת עצום. זאת אומרת, אם אדם שותה בשבת קוקה קולה כי הוא רוצה להתענג, זה כמו אחד שהוא מחליט לשתות אקונומיקה כי הוא רוצה להתענג על השם. זה לא בריא, נו, מה לעשות? זה מביך. אז בסופו של דבר זה גורם קצת לעצבות. אז אחרי הוא צריך לשתות עוד קוקה קולה כדי להיות פחות עצוב, ואז עוד קוקה קולה, וכל הזמן הוא כמה שהוא ישתה אותו קוקה קולה, הוא צריך לשתות עוד יותר כדי להיות פחות עצוב. צריך לדעת שאנחנו צריכים לחיות נכון, וזה רצון השם שנחיה נכון. לכן צריך להשתדל לא לעבור על רצון השם. לא, חס וחלילה. זה בדיוק מה שדיברנו, דיברנו על חשבון נפש כבר בישיבה. יש איסור גמור שאדם יעשה חשבון נפש באופן כזה שאומר, אני לא שווה כלום, אני לא בסדר, אני פושע, חס וחלילה. צריך לעשות תשובה. תשובה זה אומר מה אני מתקן, זה משהו אחר לגמרי. וזה לא עצבות, זה צער. אנחנו עוד נראה מה ההבדל בין עצבות לצער. כשאדם חוטא הוא צריך להצטער ומתוך כך לתקן.
זה לא בטוח
ש... אם הוא יעשה תיקון. לכן הרב אמר, כל חטא גורם לעצבות. אלא אם כן, הוא עושה תשובה. אז הוא שווה. בכל אופן, אם נהיה אדם עצוב, שיחפש איפה הוא לא חי נכון. כי אחרת, למה הוא עצוב? תשובה זה עזיבת החטא, חרטה וקבלה לעתיד.
למרות שאותה תשובה זה קיבל והכל, אולי אני מרגיש שקצת מלוכית על זה. לא, אני מרגיש עדיין משהו מפרק.
אם הוא לא עשה תשובה שלמה, אז עדיין זה מפריע. אנחנו עוד מעט נראה שהעצבות היא ערמומית. יש לה עוד כמה סיבות. זאת אומרת, הדבר המרכזי, הפנימי, הוא שאנחנו מתנתקים מהקדוש ברוך הוא. אבל הניתוק מהקדוש ברוך הוא יש עוד סיבות. זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים את עצמנו עצובים, צריך לדעת בשורש הדברים יש פה איזה ניתוק ממקור החיים שלנו. עכשיו, למה התנתקנו ממקור החיים? אז זה עוד תופעות, ועוד מעט אנחנו נראה אותן. כמו שהרב אומר, שאדם שהוא כועס, למשל, הוא יהיה עצוב. מי שכועס, הקדוש ברוך הוא לא מסתדר, לא מוכן קשר. הוא עובד עבודה זרה. אז זה סוג של ניתוק מהקדוש ברוך. מי שמתגאה, אין אני והוא יכולים לגור. הקדוש ברוך הוא, אני והוא לא חיים יחד באותו עולם. הוא מתפתק מהקדוש ברוך. וכשאדם חי לא נכון, בין במידות, בין במעשים, אז הוא נהיה עצוב מזה. עכשיו, יש מצב שאנשים, אני מדבר על שני מצבים, יש מצב אחד שאנשים יש להם נשמות גדולות, גבוהות. מה הכוונה נשמה גבוהה? נשמה שהיא כוללת השפעה על הרבה הרבה תחומים או אנשים. יש נשמות שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, והן נשמות שאמורות להשפיע על הרבה אנשים. כמו ששרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, יש מי שמשפיע על 10 אנשים, יש מי שמשפיע על 100, יש מי שמשפיע על 1,000, משה רבנו משפיע על 60 ריבו, כל אחד יש לו איזה השפעה על. שיש בעולם נשמה כזו שבתוכה יש פוטנציאל מאוד גדול להשפיע. זה נשמה עם עוצמה מאוד גדולה, עם כמיהה מאוד גדולה לגלות המון רצון השם בעולם. עכשיו, תארו לעצמכם אחד כזה בשיעור א' וג'. רק התחיל את הדרך שלו, אז בתוכו פועמת איזו עוצמה כזאת שהוא צריך לחיה, ובפועל הוא כעסן, דאגן, פחדן, חסר ביטחון עצמי, לא לומד כמו שצריך, יש הרבה צרות. אז מה מרגיש אחד כזה? אומר הרב, כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה החודרת מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. וכשאור התשובה מופיע, וחפץ הטוב כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל אדנים. ואומר הרב עוד באורות הקודש, חלק ג' רשת ז', הנשמות הגדולות אין להן מרגוע מפחד ועיצבון. עד שהם באים לאותה המדרגה שהם נועדים לה מעצם טבעם ושורש מחצבם. להיות כלולים כולם תמיד באור האלוהי. וכשאדם יש לו נשמה גדולה, אז הקביעה הפנימית שלו לפגישה עם הקדוש ברוך הוא ולעשות רצון השם היא אמתית, היא גדולה. ואז באופן טבעי גם תחושת החוסר עלולה להשפיע עליו להיות עצוב. עוד מה כאילו מה צריך לעשות? לא כזה, כל מי שיש לו נשמה גדולה זה עד שהוא לא יהיה עצוב. אבל הוא יותר חשוף לאפשרות של עצובות. לא כי הוא עשה משהו לא בסדר. אמרנו קודם, לא כי הוא עשה איזה חטא. לכאורה, אם מישהו עצוב, הוא עשה חטא. במקרה הזה, הוא לא עשה שום חטא. הוא פשוט עוד לא הגיע לידי ביטוי או לא מימש את העוצמה העצומה שלי. ואז באופן טבעי הוא מרגיש מדוכדך, הוא מרגיש מנותק מרצון השם העליון שאמור להופיע בו. אז אנשים כאלה בקלות עלולים להגיע לאיזו תחושת דכדות.
אבל לא הבנתי למה הוא לא חטא, אם הוא בדאגן, או כי הוא הרי מישהו לא הגיע לאלף שהוא שואף להגן, אז זה לא כי הוא חוטא, כי הוא דואג, כי הוא כאן,
יכול להיות שהוא עובד כל הזמן, והוא בסדר, הוא לא עושה שום עבירה, והוא מקיים מצוות, רק שהוא עוד לא הצליח לפעול בעם ישראל את כל מה שהוא בא לפעול, כי הוא בחור צעיר בן 8. בעזרת השם, יגיע לגיל 50, 100, לא יודע, בינתיים, אז זה שהוא עוד לא מצליח לגלות רצון השם בגדלות, אז הוא עלול להיות עצוב, לא חייב. אנחנו נראה מה שיש פתרונות, איך לא להיות עצוב. אבל אם מישהו עצוב סתם ככה, אז יש אפשרות אחת, שזה אדם עם נשמה גדולה, אז זה כבר צריך לשמח אותו. אז במקום להיות עצוב, זה שמח. יש אפשרות אחרת, והיא שאדם מחזיק מעצמו, למרות שהוא לא אמור להחזיק מעצמו. לא שיש לו נשמה גדולה, אלא הוא גאוותן. זאת אומרת, האדם הקודם זה באמת מישהו נשמה כזאת. אבל יש אנשים שהנשמה שלהם היא לא בהכרח נשמה כזאת גדולה ונפלאה, אלא הוא בנה לעצמו תדמית כזאת. יש לו תדמית שהוא בנה, שהוא יציל את עם ישראל, עוד כבר מגיל 3 הוא כבר החליט שהוא קודם כל יהיה רמטכ"ל בתור התחלה, אחרי זה ראש ממשלה ואחרי זה גם המשיח. יש הדרגה מסודרת איך הוא יתפתח בחיים, זה התחיל בזה שהוא ישרת בסיירת מטכ"ל, אחרי זה מפקד הסיירת, אחרי זה הוא יראה, אחרי זה זה, הכל מסודר. יש לו תדמית כזאת, הוא ספורטאי טוב, הוא אדם רציני, הוא מדבר בכזה קול, כזה שכולם יקשיבו לו, מאוד רציני כזה. הוא בנה את לו תדמית. עכשיו, התדמית הזאת היא לא מחייבת את העולם. זה שהוא בנה לעצמו תדמית כזאת, זה לא מחייב שכולם חייבים להסכים עם התדמית הזאת. ויכול להיות שהוא לא מצליח לעשות או לממש את התדמית הדמיונית שלו. העצבות לא תבוא, אומר הרב במוסר אביך בעמוד למתים, כי אם אחרי החליטו, היות ערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות, ולמורת רוחו הוא מוצא בעצמו חסרונות. אני החלטתי שאני צדי גדול, אני מינימום יהיה רב ראשי כשאני אהיה גדול, כל מיני דברים כאלה. ואני לא. אני חשבתי שאני צריך להיות מינימום דיין, רב ראשי, וגם בשעות הפנאי, יועץ ולא יודע מה. והוא מתחיל ללמוד בישיבה, ורואה שקשה לו, הוא לא מצליח ללמוד, לא הלכה, ולא גמרא, ולא זה, ומסתבך. יש להניח שלעבור על כל המסכתות שנדרש ללמוד בעיון, ועל כל חושן משפט כדי, ואבן העזר כדי להיות דיין, יהיה לו קשה. אולי עדיף לו להיות משהו אחר. אבל זה גורם לו לדיכאון. הוא הרי החליט שהוא ערכו האישי מרומם ונפלא. אז כשאדם מתגאה, הסבירות שלי עצום גדלה פי כמה. אז ראינו, יש אנשים שהעצבות שלהם נובעת מזה שבאמת נשמתם גדולה. ויש אנשים שהעצבות שלהם נובעת כי הם פיתחו לעצמם תדמית דמיונית. אז בוא נגיד שכרגע זה לא משנה. בסדר? כרגע בכל מקרה לא צריך להיות עצובים. בסדר? בין אם זה מהטיבה הראשונה, בין מהשנייה, לא להיות. חוץ מזה שאדם צריך לעבוד על מידת הענווה. ואז, אם הוא עובד על מידת הענווה, אז הסיבה השנייה מתמוטטת. ואז הוא לא יעשו. ולעומת זאת הסיבה הראשונה עלולה להישאר אם הוא לא יעבוד על זה. בנפחד. מה? אז הוא לא יעשו. אם הוא יבין שהוא כל הזמן בדרך למימוש של התפקיד. מה שאתה? אני לא יודע מה זה ענווה. יכול להיות. אם אני יודע מה זה ענווה, אני אבין מה אתה מתכוון. אדם שיודע את מקומו, זה עוד לא אומר שהוא... אתה לא יודע איזה מדרגה של הנבר נמצא, בקיצור. זאת אומרת, יכול להיות שאדם מכיר את מקומו וכתוצאה מזה הוא יעצור, כי יש לו נשמה גדולה. יש כמה איגרות שהרב קוק שולח לרב חרל"פ. ולמען השם, כבוד תורתו, השתדל לו להיות עצוב. הרב חרל"פ עצוב. הרב חרל"פ זה אדם שכפסע בינו לבין נבואה. קיבל הדרכה איך להגיע לנבואה, לא צריך. אז מה עצוב, מה זה? הרב קודם מחזק אותו, לא להיות עצוב. מה, הוא לא ענב, הוא לא ענב. אבל יש כאן איזה משהו שהאדם צריך, כמו שאמרת, להבין את החשיבות של הדרך. ולא לקחת על עצמו משימות גדולות מדי. זה חלק מהפתרון. על כל פנים, אדם שהוא גאוותן, או גס רוח, ולא מכיר את מקומו, אז ירה לבבו על שאינו במדרגת צדיק. ככה אומר בעל התניא. חלק א' בפרק אבזיים. שאדם כזה גס רוח, אז כל הזמן ירה לבבו שהוא לא צדיק. הוא בעצם מחליק מעצמו צדיק. יש לו תדמית של צדיק בעיני עצמו. והוא לא מכיר את מקומו. הוא לא יודע מי הוא. אז הוא מדמיין לעצמו שהוא צדיק, ואז הוא עצוב. ובעצם הפתרון זה תפוצץ את התדמית הזאת, או תשים אותה בהדרגה עד שאפשר יהיה לחיות נורמלי. כאן צריך אולי לעצור ולשאול, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את זה? דבר, אמרנו, לכל מידה רעה יש שורש חיובי. כל מידה רעה, כעס, קנאה, דאגה, יש להם שורש חיובי שמחיה אותם, ואם אנחנו בעצם מזהים את השורש החיובי, אז אנחנו ממוססים את המידה הרעה ונשארים עם השורש החיובי שלה, כי דבר טוב. לעצבות אין שורש חיובי. כל המידות, אומר הרב, אפשר להעלותן מפני שיש להם שורש בקדושה. חוץ מהעצבות, שאין השורש כלל, אז איך היא חיה? אם אין לה שורש חיובי, היא לא אמורה לחיות, אין מה שהיא חיות. אז אומר הרב שמה שמחיה אותה זה הסיבות שגורמות לה. ומה הסיבות שגורמות לעצבות? זה גאווה או כעס או דאגה. אז אם אדם כועס, אז הכעס הזה הוא הגרעין השלילי, שמה שמחיה את הכעס זה דבר נפלא של רצון למציאות מתוקנת, מושלמת, יופי. ואז הכעס הזה מפתח עצבות. אז בעצם מה מחיה את העצבות? השורש של הכעס. אז אם אנחנו נתמודד עם הכעס, נבטל את השורש החיובי שלו, אנחנו נשלוף אותו החוצה. העצבות גם תתמודד. אז העצבות היא דבר לכאורה ממש רע. אז למה הקדוש ברוך הוא אפשר שתהיה מין מידה כזאת ביקעונית? איך החיים שלנו היו נחמדים אם לא היה לנו עצבות? נצטרך ללמוד כל מידה לעצמה כדי להבין מתי אנחנו מדברים על הגאווה, מתי על הכעס, מתי על הדאגה, מתי על קנאה. וברור לגמרי שאם אדם ענב גמור, אז אין לו לא כעס ולא דאגה ולא קנאה. רק שהוא צריך לעבוד על מידת הכעס ועל מידת הקנאה כדי להיות ענב. אז בסוף. אני אומר
שיכול
להיות אדם לשם הדבר
רק שיהיה גם יש לו גאווה,
ובעצם הוא לא קרה. לא, חס וחלילה. אתה אומר, יכול להיות שניהם, זה לא מחייב. עלול להיות מצב, ודאי, שאדם שיש לו נשמה גדולה, הוא יודע אותה. סביר אותה. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העצבות? מה התפקיד שלה בחיים שלנו? אבל העצבות זה לא דבר טוב. אנחנו עוד נראה שהעצבות זה דבר ממש שלילי ואנחנו צריכים להצטער ולא להיות עצובים. הצער הוא דבר נפלא. הצער זה מה שאנחנו קוראים הכנעה. זה מקום אחר, שברון לב. מה זה שברון לב? זה מצב שבו יש אופציה להתפתחות. דיברנו על משברים. המשבר הוא האופציה של ההתפתחות שלנו. אז להצטער זה אומר אני מרגיש שחסר משהו ואני רוצה להתקדם, זה בסדר גמור. אבל מה זה עצבות? זה התכנסות של הכוחות באופן כזה שאני לא זז, אני חסר חיים לגמרי. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא עצבות? מה התפקיד של הדבר הזה? אז אומר הרב שהעצבות היא סוג של מגלה מוקשים. סוג של... אומר רב בעין היה וברכות בחלק ב' שהעצב נברא בתכונת הנפש רק להיות למעורר לסור ממוקשי רע, אבל לא לעשות ממנו קניין, ורק תתלהבו מהעצבות. כשמישהו מתעצב זה אומר שהתפוצץ מוקש מתחת הרגליים שלו. תיזהר מהמוקשים האלה. זה אומר עלית על מוקש. זה טוב שיש הפרעה כזאת, אבל לא לחפש אותה, זה לא קניין. זה הזרות, זה כאילו נדלקה נורה אדומה מהבבת, עלית על מוקש. לפני הרבה שנים זכיתי להיות איזו תקופה אחראי על הביטחון ביישוב הדר ביתה. התפקיד מעניין, להיות רב של יישוב הדר אחראי על הביטחון. קראו לאחראי הביטחון רב שץ. רב שץ. אז... יום אחד נסעתי עם הטרנזיט של היישוב ובכניסה היה שם דרך אפר, היום יש שם עיר גדולה, קוראים לו ביתר, אבל אז היה יישוב קטן. בכניסה ליישוב אני פתאום מזהה אחרי שנכנסתי דרך השער שיש בצד של האוטו איזה מין חפץ שחור, קראתי שזה פקק של רדיאטור של מכונית. אני מסתכל בראי עוד קצת ואני רואה שזה לא פקק של רדיאטור, זה היה מוקש. אז באותו רגע מה צריך לעשות? זה היה מאוד מעניין, זאת אומרת, לרדת לאוטו, אולי יש מוקש בתוך האדמה פה, להמשיך לנסוע, אולי יש מוקש קדימה, אחורה. מי שנכנס לסדר מוקשים, מה עכשיו צריך לעשות? זה שאלה. בטוב התברר שבאמת היו שם מסביב האוטו עוד שלושה מוקשים. זאת אומרת, הקמינו מוקשים בדרך שם, בדרך הפעם. העצבות באה להגיד, אתה בשדה מוקשים. מה תעשה? לא יודע, תחשוב מה לעשות, תנהג בזהירות, תקח דקר ותזכור שם לראות שאתה לא עולה על עוד מוקשים. אתה בשדה מוקשים. זאת אומרת, אז מה החשיבות של העצבות? ולהגיד לך, תשמע, אתה לא חי נכון. זהו. אל תהפכו את זה. כאילו, דווקא זה מה? חשוב להיות עצובים. חס וחלילה, אם אתה עצוב, שימן שאתה לא חי נכון, לא חשוב להיות עצוב. להפך, אם אתה עצוב, זה סימן שאתה לא חי נכון. אז אל תהיה עצוב. מה זה אומר? תחיה נכון, תתקן משהו. יש פה נורה מעבבת שמשהו פה לא עובד. אז זה החשיבות של העצבות. אבל באמת, צנועה היא העצבות, אומר הרב, מפני שהיא נובעת מהמקור היותר מושחת בדעות וברגשות. העצבות נובעת מהניתוק מהקדוש ברוך הוא. זה דבר שיא המושחתות. ולכן היא שנואה, אנחנו שונאים את העצבות. הקדוש ברוך הוא שונא את העצבות כביכול. לא להיות עצובים. ואחד הדברים שנדמה לאדם זה שכדי לא להיות עצוב, בטח באיזשהו מקום מחכה לו איזה עושר גדול. ואז נהיה עוד יותר עצוב. זאת אומרת, המחשבה שלהיות מאושר זה משהו שנמצא שם. אם אני אסע לאלפים, אם אני אסע להודו, אם אני אסע, לא יודע, אז אני אהיה מאושר. לא. זאת אומרת, היכולת שלנו לטעות ולחשוב שההתגברות על העצבות נמצאת במשהו חיצוני, היא הטעות שגורמת לכל מי שטועה בה להיות עצוב. עוד יותר. לעומת זאת, כשאדם מבין שהאושר נובע מתוכו, אומר הרב, המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ליכולתו של האדם, במה שהוא חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול היא, רשעות וסיכלות היא מרופדת, והיא מעוררת את כל התכונות השפלות. האושר תלוי בנו, בזה שאנחנו מתקדמים, בזה שאנחנו מתפתחים, בזה שאנחנו מציבים לעצמנו אתגרים כמו שאתם יודעים. ואז אדם מאושר. וכשאדם מתקדם, הוא לא עצוב. גם אם יש לו נשמה גדולה. זאת אומרת, כשאדם מתקדם, הוא נמצא כבר בדרך למטרה. הוא, אפשר לומר, רגוע ושלט ושמח, הכל בסדר. הוא עוד לא הגיע, נכון? לא קרה כלום. הוא בדרך, הכל בסדר. כי הוא מתקדם. אבל אדם עם נשמה גדולה שמרגיש שהוא מתעכב ולא מתקדם כראוי, אז הוא יעצוב. ואז מה הפתרון? זה להפוך את העצבות לצער. מה זה הצער? זה להרגיש את תחושת החוסר ולקבל על עצמי משהו כדי להתקדם, ואז אני שוב אהיה מאושר. בסדר? זאת אומרת, אם אדם עצוב כי הוא מחליף הילוך, הופך מעצבות לצער. העצבות זה חסר לי. אם חסר לי עבוד שלא שווה כלום, זה עצבות. מחליף הילוך. במקום עצבות, הצטערות, הכנעה. חסר לי, אני מבין שחסר לי. אני מקבל על עצמי משהו כדי להתקדם, להתפתח. ואז אני מלא שמחה, אני נהיה מאושר. אין יותר עצמי.
מה התחושה? שאני מצטער, אני מרגיש חסר לי. עצוב, אני מרגיש גם שחסר לי. אבל מה גורם לזה להיות עצוב באוצר?
כשאדם נשאר בתחושת החוסר ולא מקבל על עצמו לתקן, אז זה נהיה עצמו.
נטו.
באופן טבעי, ההידרדרות היא לתוך העצבות. ואנחנו צריכים להעביר הילוך בכוונה כדי להפוך את זה לצער. אז זה אומר, כן, זה נכון, דיברתי לשון הרע היום. אפשרות אחת, להניח לזה, ואז אני מדרדר לעצבות. איזה בן אדם, אני גועל נפש, ואני עומד בישיבה, אה? בכלל לא מתאים לי, אני צריך להתגייס מחר לכם. אני יכול ללמוד בישיבה, כי אני ככה מדבר לשון הרע. איזה עוד לשון הרע. שמעתי, קראתי מה שאומר חפץ חיים, מי שמדבר לשון הרע, כל הזכויות שלו עוברות לזה שהוא דיבר עליו. בכלל נשארתי בלי זכויות. לא שווה כלום, גיהנום בטוח, אפס שכמוני, מה? הדרדרות לתוך עצמי. אפשרות שנייה, דיברתי היום לשון הרע. אני מקבל על עצמי, העברתי הילוך לצער. יש לי חיסרון, אני הולך לתקן אותו. ממחר כל יום, לפני מנחה, רבע שעה, אני לא עומד ללחוץ לשון. שכה, עכשיו כבר בדרך.
נפל לתוך עצמי, תנדה.
באופן טבעי, כשנוצר מסך שמרחיק בינינו לבין ריבונו של עולם, יש עצבות. והכוח שלנו זה לבחור להפוך את החיסרון הזה ליתרון. בכל עצב יהיה מותר. מה יהיה מותר? זה השמחה. זאת אומרת, עצבות, תעביר הילוך, תהפוך אותה לשמחה. את מה? תכונת העצבות הזאת. איך? על זה שאתה מצטער. אתה מצטער על החוסר וכתוצאה מזה מקבל החלטה לפעול. זה ההבדל בין אדם שהוא, כמו שאמרנו, צדיק לבין אדם רשע. אדם צדיק שיש חוסר, הוא מתקדם. שבע יפול צדיק וקם. נפל, חוסר, קם, ממשיך. רשע, יפול באחד. מה, אני כזה גדול הדור, התמוטטתי, אז אני כנראה... לא, פייץ. לחיות לא נכון, זה אומר רצון לא אמיתי דוחה את הרצון האמיתי. אבל במהות של העצבות זה כל המציאות של הניתוק מריבונו של עולם. בכל אופן שיהיה. אומר בעל שערי קדושה, גם בתניא, שהשורש, לא השורש שמחיה, אלא נאמר, היסוד שמצמיח את העצלות, זה אותו יסוד שמצמיח את העצלות. מה זה היסוד הזה? זה יסוד האפר. מה זה האפר? זה הבחינה של הדומם. מה הכוונה? הכוונה, העולם הזה במצבו הטבעי, אם נאמר המצב הטבעי, אנחנו לא מתכוונים למצב שבו הוא חי, העולם הזה, אלא המצב הבסיסי של החומר, זה שהוא לא זז. זה אחד האפיונים של חומר. הוא פשוט לא זז. זאת אומרת, אם אני עכשיו אקח, לא יודע, את המפתחות האלה ואני אזרוק אותם, הם לא יזוזו, נכון? הם יישארו ככה שיבנה בית המקדש בית. לא יזוזו. למה שהם יזוזו? אין סיבה שהם יזוזו. חומר לא זז. אלא אם כן, אנחנו משקיעים חיים, אנרגיה, עכשיו הוא זז לחומר. נכון? זה נכון על כל חומר בעולם. כן, יש חוק. החוק השני של התרמודינמיקה, האנטרופיה. זאת אומרת, החומר שואף להיות והכי בלגן, הכי חוסר סדר, הכי חוסר תזוזה, הכי פחות אנרגיה. לא רוצה לזוז. הוא לא רוצה לזוז לשום מקום. את המצב הבסיסי של המציאות החומרית היא לא לזוז. כדי לזוז, מה צריך? חיים. צריך איזו השקעה של כוח, של אנרגיה. אצל האדם זה השקעה של מה? של רצון. אם האדם לא רוצה שום דבר, אז הוא לא זז. ואז יש שתי אפשרויות, או לא זז, ואנחנו קוראים לזה עצלות, זה אומר, הוא חזר למצב הבסיסי של החומר, או לא זז, ואנחנו קוראים לזה עצבות, זה אומר, הוא כבר התייאש מלרצות. אפשר לומר שהאדם, המצב החומרי הבסיסי שלו, זה לא לזוז. כדי לזוז, הוא צריך לקבל שפע של רצון, של חיות אלוקית. אם הוא בונה מסך, הוא חוסם את השפע הזה, ואז הוא לא זז. זה נקרא עצבות. אבל גם בלי מסך כזה, עלול להיות מצב שהוא סתם לא זז. יש לו גוף, למשל, אומר הרב, דורות התשובה, שכשאדם אוכל יותר מדי, אז זה גורם לו לעצבות, כמו לעצלות. אדם שאוכל הרבה אין לו כוח לזוז. בעצם, לא זי, בוא תשחק קצת, תזוז, אין לך כוח, בוא תשחק. כמה שאדם אוכל יותר, הוא יותר נהיה חומרי, אם אפשר לומר. תאוות האכילה מתגברת עליו, אז הוא נהיה עצלן. או לחילופין, הוא אוכל יותר מדי, במקום שהוא ייפגש עם, אומר הרב, עם ניצוצות החיים שיש באוכל. האוכל מלא חיות, אבל שמי שאוכל רק לתאווה, את כל הניסוצות חיים האלה זה בעצם רצונות אלוקיים שאמורים היו להופיע באדם, הם לא מופיעים. אז מי יעצו? אז אדם שאוכל יותר מדי, זה גורם לו לעצבות, זה גורם לו להיות נכנע, אם אפשר לומר, ליסוד האפר, כי אין בעוצמה של חיים שנכנסת. לכן אחד הדברים, בכללי, אדם בריא הוא אדם מאושר. אבל אתה אומר, לא כולנו מאושרים כל הזמן. נכון, אנחנו גם קצת חולים. אדם בריא זה אדם שהוא נמצא במדרגה של נבואה. אנחנו לא, אנחנו חולים. אז יש מצב ביניים. מה זה מצב ביניים? חולים. המצב הבריא זה אתה מאושר. אתה לא אמור להיות. אתה לא אמור להיות חולה. אתה צריך להיות מאושר כל הזמן. אם אתה לא מאושר כל הזמן, אז הוא אומר, תפתיקו. לא, לא, זה לא סיבה לדאגה. זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד.
לא הבנתי מתי זה גורם, מתי מה שהרב הסביר גורם לעצלות, מתי לעצלות, מה...
העצלות זה המצב הבסיסי שלנו. זאת אומרת, אדם עצל בטבעו, בסדר? אבל הוא עצוב בטבעו. אדם בטבעו הוא עצל. עכשיו, יכול להיות שאם יתחשק לו לאכול, אז זה יעודד אותו לקום וללכת למקרר ולפתוח, נכון? אז הוא יהיה פחות עצלן. יכול להיות שהוא יהיה מוכן לנסוע לאילת, כי יש שם איזה משהו, הוא יתגבר על העצלות כדי לעשות איזה מעשה מטורף ולא טוב. זאת אומרת, עצלות זה המצב הטבעי הבסיסי. עכשיו, אם מכניסים איזה מוטיבציה, איזה כוח חיים לתוך זה, אז הוא יזוז. פחות מסיבות לא נכונות, אבל הוא יזוז. זה עצלות. עצבות זה ניתוק מרצון השם. כשהאדם מתנתק מרצון השם כי הוא חי לא נכון, הוא לא מצליח לקבל חיוניות לתוכו. ואז אחת התופעות זה חוסר מעש, זה חוסר רצון, זה חוסר, לא מתחשק לו כלום. הוא לא רוצה לזוז, רוצה לשכב במיטה כל היום. לא כי הוא עצלן, כי הוא עצוב.
אבל גם עצלן הרי מקבל חיות, הוא חוסם אותה, אחרת הוא לא היה עצלן, לא?
אז העצלן מנסה לשאוב כביכול סיבות כמו חשק. רצונות, לא משנה שהם מעוותים, כדי לא להיות עצלן. למשל אומרים למישהו, לך לבית ספר, לא רוצה, תקבל ארטי, אני רוצה. הוא לא הולך לבית ספר, הוא עצלן, אבל הוא הולך לבית ספר, הוא מקבל ארטי. עכשיו, זה שהוא נגיד קיבל ארטי, תגרום לכם להיות עצוב, יחזור לבית ספר, לא בריא לך. אני אעצוב מזה. עכשיו כדי שהוא יעצוב, הוא אומר לו, בוא תראה טלוויזיה. זאת אומרת, כאילו, יש שם משהו מעניין, לעורר בחיים. אז רואה טלוויזיה, אחרי מי עוד יותר עושה, תתבז עוד שם. אז אנחנו צריכים לראות עוד טלוויזיה כדי לא... הוא מתמכר לטלוויזיה. העצלות, אני יכול לעורר אותו על ידי כל מיני דברים, אבל זה לא פותר את הבעיה אם הוא יישאר עצוב. ולכן שניהם משורש אחד, שניהם עשר.
בדיוק ההבדל, כל שניהם...
התופעה הסופית היא... לא עושים כלום, אבל הצל לא חייב להיות בדיכאון. יכול להיות אחד עצלן, מסתרע לו על איזה ארסל, על חוף הים, מתנדמת כל היום, לא עושה שום דבר, נותנים לו אוכל לפה, הוא לא זז מהמקום, מביאו כל יום קוקה קולה, שותה, מבסוט לחיים, עצלן, לא זז. יש לו גוף, בסדר? אז הגוף הזה, עכשיו, ככל שהוא יהיה יותר במצב הזה, העצבות תתחיל להתגבר, כי הרצון האמיתי לא מופיע.
אבל גם ככל שהוא... מה שגרם להיות אצל זה זה שהארצון לא מכיר למשפיע, לא? שהוא נשאר רק גוף, כי מה לא גם רוצה ללוקח, זה לא היה נשאר גוף.
המצב הטבעי של כולנו, טוב לפני שבכלל נפגשנו עם רצון השם, זה להיות עצלנים. ילד קטן בטבעו הוא עצלן. הוא עוד לא עוקם רצון השם, לא רוצה, הוא עצלן. אבל יש אנשים מבוגרים שנשארו ילדים קטנים. עצלנים, בטבעו הם עצלנים. לא רוצים לזוז, לא רוצים לפעול. יכול להיות שאדם עצלן יהיה שמח, יושבים באיזשהו דם משפחתי, יושבים פה, בשבת. כולם שרים שירי שבת, שמחים, בסדר? אחרי זה צריך לפנות מהשולחן, לשטוף כלים, לא יודע מה צריך לעשות פה אצלכם. פתאום יש כאלה מלאים, ופתאום לא זזים. זה לא שהם עצובים, הם עצלנים. זה לא אותו דבר. עכשיו, זה שהם עכשיו עצלנים, זה כי הגוף השתנה כאן. עכשיו, זה לא שהם עשו עכשיו איזה עבירה או משהו, הם פשוט, הגוף שלהם גורם להם לא לזוז.
ויש להם רצון השם
באותו זמן? בטח, הם באותו זמן לוקים שני... יש להם סיבה טובה לא לקום, הם עכשיו עסוקים. אבל באמת העצלות גורמת להם לא לקום. האדם איפה הוא נהיה עצוב, שהוא עכשיו לא מגלה רצון השם. מישהו ביקש לנו עזרה והוא לא רצה לעזור. קצת עצבות נפלת מישהו. אדם שהוא איש מעשה, אדם שהוא עסוק בלעשות דברים, באופן טבעי הוא יהיה פחות עצוב. מה הכוונה? אם אנחנו עסוקים בלעשות, בלפעול, בליזום דברים, בלהזיז דברים, אז באופן טבעי אנחנו פחות עצובים, אנחנו עושים את רצון השם בדרגה כביכול הכי נמוכה, המעשית. אבל אנחנו פועלים, עושים דברים נכונים בעולם, פועלים, עושים דברים טובים, אנחנו לא עצובים. לא יותר מדי אידיאלים עליונים, יכול להיות שאני בסך הכל, כל היום עוסק בבנייה, או בגננות, או בניקיון בתים, לא יודע, עושה ספונג'ה כל היום. אני לא אמור להיות מאוד עצוב, כי כל הזמן אני מגלה טיפה על מה קטנה את רצון השם. מה פירוש? אני כל הזמן עושה משהו את רצון השם, אז אני מרגיש בסדר. ניקח את זה למקום יותר ברור. אדם שהוא עצוב, כן עצוב, אחד הדברים שיעזרו לו לצאת מהעצבות זה שאני אגיד לו לעשות דברים מעשיים ששייכים לאישיותו. למשל, לאכול, לשתות, להתרחץ, לנקות את הבית, לנקות את החלונות, לשטוף כלים, ואת כל מיני דברים מעשיים. הדברים המעשיים האלה יעזרו לו להתגבר על העצבות. זה ריפוי בעיסוק. נמצא לו תעסוקה. מה פירוש? תעשה דברים מעשיים. אם תעשה דברים מעשיים, נכון שהם לא דברים ענקים, אבל זה כבר עוזר לך לעשות טיפה רצון השם. רצון השם שתאכל? כן. רצון השם שתשתה? כן. רצון השם שתתרחץ? כן. רצון השם שתשטוף כלים? כן. שהאוכל שלך יהיה מוכן? כן. תבשל? כן. אז אתה גורם לו לעשות קצת רצון השם, אז הוא קצת שמח, אז הוא פחות עצוב. אז אנשי מעשה באופן טבעי, יש להם איזה תכונה מעשית שגורמת יותר לאדם להיות פחות עצוב, יותר שמח. אנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, אומר הרב, הם יכולים להיות יותר שמחים בטבעם. הם יותר רחוקים מתחושת החיסרון. אנשי מעשה מרגישים שמה שהם צריכים לעשות זה הדברים האלה יומיומיים, הברורים. יש משימות עליונות, משהו, והם לא עושים את זה. אבל הם עכשיו עסוקים בדברים היומיומיים, אז הם לא מרגישים את החוסר הגדול. סליחה? כן. לעומת זאת, כשאדם הוא פחות איש מעשה, אז הוא עסוק בכל מה שהוא רוצה ולא קורה. אז הוא יותר עצוב. ולכן כשאדם חושב שהוא קיים מצוות, מתוך עצבות יש לזה ערך, זה לא כל כך אידיאלי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקיים מצוות מתוך שמחה, זה מה שהכוזרי אומר. עבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה, לא מתוך עצבות. אדם שעובד את השם מתוך עצבות, יש בזה איזה טעם נפלא. אז חייבים לעבוד על המידה הזאת כדי שעבודת השם שלנו תהיה משמעותית.
אני רוצה להזכיר לי את הדבר שלה, זה עוד פעם מעשיל, להזכיר לי את התרדה העולמית של הזהירות, שהאדם הוא יכול לכאורה לעבוד כל החיים, להיות במין מה תמידי, אבל ורק להתעודר כאילו, ולזרום, אבל הוא לא יעצור לי משהו כל הזמן דת.
אמרנו שאנשי מעשה, לא התכוונו לאנשים מקולקלים, אנשים שהם מתוקנים בצד המעשי, פרקטיים. אנשים שתכונת הצד המעשי שלהם מתוקנת, זה לא אנשים שהם עושים שטולות, אלא הם עושים דברים נכונים, עושים דברים טובים. הם אנשי ארגון, זאת אומרת, צריך לסדר את הבית מדרש, תמיד הם יארגנו, יסדרו, יבינו, יזיזו, יארגנו את האוכל, יעשו דברים, הם אנשי מעשה. הם עושים דברים מצוינים, עכשיו, כשאנשים פועלים, יוזמים, עושים אנשי מעשה, אין לך מעשה.
אבל גם
מי שלכאורה
יעשה שטויות, אז הוא לא ירגיש את החוסר הזה של...
אז הוא יהיה עצום עצום. כי בסופו של דבר המעשה הוא לא נובע מרצונו האמיתי, ולכן אני ארגיש, הוא מבזבז את החיים שלו. אני ארגיש בסוף עצום. ואז הוא יצטרך לחפש סיבות או פטנטים איך לא להיות עצום. כל מיני בידור, כל מיני שטויות.
אז עם העצלות, המצב הטבעי של הגוף זה לא המצב הטבעי של האדם, נכון?
לא, המצב הטבעי של גוף זה לא לזוז. המצב הזה, גוף, תשימו, בספר הוא לא זז. גם הגוף שלנו, כשהוא לא עם חיוניות, הוא לא רוצה לזוז. הוא רוצה לשים אותו על הרצפה, הוא קורס, שוכב על הרצפה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך, שיהיה בנו חיים, חיות. אפשר מתחיל לרצות דברים. אתה מתחיל להתעורר, להתגבר על הרצפה. עכשיו השאלה מה תרצה? אם תרצה דברים שהם רצון השם, תתמלא שמחה. אם תרצה דברים שהם לא רצון השם, תתמלא עצבות, לא עצוב פעם, לא תזוז. תהיה עצוב.
אז
א', יש אנשים שהם בטבעם יותר אנשי מעשה. יש חסידים ואנשי מעשה. יש אנשים שהם יותר אנשי מעשה. אבל ב', אדם יכול לקנות לעצמו גם תכונה מעשית. הוא משתדל לעשות דברים, ליזום דברים, לפעול. זה יעזור לו לא להיות עצמו.
מה זה
נמצא
מתוך
שמחה?
זאת אומרת, אני בשמחה,
זה אומר של... אנחנו נחזור על מה שאמרנו קודם. לא לחשוב שאדם צריך או ראוי לו להיות עצוב בעבודת השם. כשאדם חושב שעבודת השם היא מתוך עצבות, יש לה איזו מעלה, אומר הרב, ממש לא. כביכול אני עצוב בדיכאון על מצבו של עם ישראל, אני עצוב בדיכאון על התקשורת, אני עצוב בדיכאון על זה שלא כולם לומדי תורה, אני עצוב בדיכאון. אלוקים, בבקשה, העולם הזה נורא והיום, תעשה משהו, זה לא עבוד. אני מצטער על המצב, ואני מבקש, ריבונו של עולם יעזור, זה מצוין, זה מלא שמחה. הצער גורם לנו לפעול ולעשות ולהיות אופטימיים ולהתקדם, זה כן. אבל העצבות היא לא, היא דבר שמרחיק אותנו מריבונו של עולם, לא מקרב אותנו. עבודת השם הנעשית מתוך עצבות, הוא פוגע מאוד בעולמות העליונים, כך אומר המאור בשמש. אבל אם אדם, פרשת שמות, אם אדם עובד את השם מתוך עצבות, לא רק שהוא לא בונה, הוא הורס. צריך להיזהר מזה, זה לא, לא לקדש את העצבות, עצבות זה דבר רע. לא להיות עצובים אף פעם.
מה זה
תחום
של
עשייה? עשייה זה גם לרשום את מה שאתה לומד,
לא
זה... מעשה, ועדיין, עולם המעשה, בגוף.
זה לא
עם הספשם ו... זה לא עם הספשם ו...
לא, לעשות דברים. כפשוט. אז יכול להיות את העיקרון הזה שהאושר בנו?
האושר נובע מזה שאדם מציב לעצמו אתגרים. האושר נובע מזה שהאדם רואה מה חסר ולאן צריך להתקדם והוא מציב לעצמו אתגר. אז הוא מאושר. רגליים נקראים אשורים. בעל נמותו אפוריי. אומר הרמק, רגליים מלשון אושר, כי הן מוליכות קדימה. כשאדם צועד קדימה, מתחדש כל הזמן. כשאדם נמצא בתהליך של התקדמות, הוא מאושר. ככה רב חרל"פ אומרת. כשהאדם מציב לעצמו אתגר, הוא מאושר. אם האתגר לא מספיק גדול, אז הוא משועמם, הוא לא מאושר. אם האתגר גדול מדי, אז הוא מפוחד ודואג, הוא לא מאושר. אם האתגר סביר, מדורג, נכון, אז הוא מאושר. ואז הוא, כתוצאה מהאושר וההתקדמות, הנשמה, הרצון האמיתי שלו, שהוא רצון השם, מתחיל להופיע. אז הוא גם שמח.
אבל עצם הגיעתבת האתגר, עצם זה מתמח אותו,
זה שהוא בתהליך, זה שאני מציג לעצמי אתגרים ולא עומד בהם, אני לא אמור שם.
אז רק אם הוא יציג את
זה. ודאי. זה שאתה מציב אתגר והולך, מציב אתגר והולך. אני מציב לעצמי 3,000 אתגרים למחר ולא עושה אף אחד, אני עצוב. אני לא מתקדם. אני צריך לעבוד, ואז אני מתקדם. ואז יש עושר, והמחשבה שהעושר נמצא מחוץ לנו, זה שורש כל הצרות שלנו. במקום להתפתח, אני מחפש כל מיני תופעות שיקרו בעולם שיגרמו לי להיות מאושר. אז זה גורם לתענוגות ובידור ושטויות.
כי... אני חושבתי, אני עליי
אתגר הזה,
הוא פה.
אדם אמר שלא מחוצי, זה פה. האתגר הוא לא פה, האתגר הוא בתוכי. מה זה האתגר? זה אני מציב לעצמי משימה. מחר אני אשתדל ללמוד גמרא לא רק עם תוספות, אלא גם עם ריטב"א. אז זה לא שם, זה בי. מחר אני אשתדל לאכול יותר בריא. אני מפסיק לאכול 2 כפיות סוכר בתי, אלא רק 1. זה בי, זה לא בחוץ. האתגר הוא שלי, הוא בתוכי. זה לא שיקרה משהו בעולם, אני אראה התפרצות של הר געש, עכשיו אני אמושר. אתה לא תהיה מושם. אתה בסך הכל תראה התחדשות שקורית בחוץ, והיא תחליף להתחדשות שקורית בך, ולכן אתה נשאר תקוע במקום, ואתה תהיה עוד יותר עצוב. רק יצטרך עוד שתי התפרציות של הרגש כדי להיות שמח.
אז בעצם
ההתקדמות שלנו עם זה שהנשמה הולכת ומופיעה. הרצון האמיתי שלנו הוא רצון השם שמופיע, ואנו הולך ומופיע בכלים שלנו, ביכולות שלנו. אז אנחנו נמשיך לדבר שום שבוע.